מאזינים לרדיו אורנים 103.6 FM, תחנת הרדיו של מכללת אורנים. חפשו אותנו באינטרנט, רדיו אורנים.
שלום לכם, וברוכים הבאים לפרק מספר 20 והפרק כנראה האחרון של הפודקאסט שלנו, טניה לחיים. בפרקים שלנו של הפודקאסט טניה לחיים עברנו על נושאים כלליים ומרכזיים בספר הטניה. כמובן שאי אפשר ב-20 פרקים לעבור על כל הטניה ממש, פה ושם יש לנו עוד השלמות ואני בטוח שיום אחד עוד נעשה את ההשלמות עליהם. אבל אנחנו הגענו ממש לישורת האחרונה, לפרקים האחרונים בספר התניא, שמסבירים מהי השראת השכינה. בעצם הנושא של הפרק שלנו הוא מה בעצם אנחנו עושים כאן. סוג של סיכום לספר התניא, סוג של לקחת ממנו איזשהו משמעות לחיים, לקחת איזשהו דרך, תוכנית עבודה, זה כבר למדנו בפרקים הקודמים, אבל לראות איך אפשר באמת זה שייך לכל אחד ואחד, וכל אחד יכול למצוא את עצמו בספר התניא, ובפרט בזמן שלנו, למרות שאנחנו לא נמצאים בזמנים הכי מיוחדים בהיסטוריה היהודית, עם זאת, לכל אחד ואחד יש את הכוח ואת היכולת להתחבר תמיד. ובכן, אני רוצה לעשות הקדמה קצרה לפרק שלנו. בעצם הפרק שלנו הוא בא לתת נושא שסוגר כמה פינות בספר התניא. הנושא הוא לא לגמרי פשוט, אבל בסופו של דבר כשמבינים אותו מבינים עד כמה זה נוגע לכל אחד ואחד. כדי להבין אותו אנחנו צריכים להבין איפה אנחנו נמצאים במפה הכללית של ספר התניא. בספר התניא אנחנו דיברנו על הרבה נושאים. בוא נעשה איזשהו תקציר קטן שנראה איפה אנחנו נמצאים כרגע. הפסוק שספר התניא מבוסס עליו הוא הפסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. המטרה של הספר היא לבאר איך קרוב לכל אחד, לא רק קרוב אלא קרוב מאוד, לעבוד את השם, לעבוד את אלוקים בפה, בלב, בעשייה, ברגש, במחשבה, בכל התחומים. החלק הראשון של ספר התניא בעצם העמיד לנו את מפת הנפשות ואת עולם הרגשות של האדם. צדיק, רשע, בינוני, דיברנו הרבה על מוח שליט על הלב, וכל הנושאים האלה שדיברנו בפרקים הראשונים. אחר כך, כדי להבין יותר טוב איך זה קרוב מאוד לכל אחד, בעל התניא הסביר לנו איך שלכל יהודי יש אהבה מסותרת, יש לו נשמה, ניצוץ, שתמיד בוער, שתמיד רוצה להתקרב נר השם נשמת אדם, הוא תמיד ירצה להיות קשור ולהיות מחובר, ויש לו את האפשרות לגלות את זה. אחר כך הוא הסביר איך אפשר לעשות את זה מתוך שמחה, חטיבה שלמה שדיברנו על פרק שלם שדיברנו מהי השמחה, או יותר נכון זה היה אפילו שלושה פרקים, מתי אפשר להיות שמח, מתי מותר להיות עצוב, ואיך אפשר לשבור את האגו הפנימי שלנו. בסופו של דבר, כשהגענו לקראת סיום התניא, דיברנו על סוגיה מאוד מרכזית, שהיא כוונה מול מעשה. דיברנו על כך שהמעשה הוא העיקר, שאלוקים מחפש את העשייה בפועל, שעם כל זה שאדם יכול להבין ולהרגיש וכו' וכו', בסופו של דבר הרצון האלוקי מתבצע באמצעות מעשים מאוד ספציפיים. אלוקים רוצה 1, 2, 3, ודווקא על ידם אנחנו יכולים לקיים ולממש את הרצון שלו. ואז התחלנו לדון מה יותר חשוב. האם יותר חשוב העשייה? האם יותר חשוב הכוונה? כוונה מול מעשה? אז בהתחלה דיברנו על מעשה, אחר כך דיברנו על כוונה. אחרי שדיברנו על כוונה, הגיעו שני פרקים שלמים שדיברנו על המדריך ליצירת רגשות. אם מצווה ללא כוונה היא כמו גוף בלא נשמה, אני מסתמך על הפרקים הקודמים כשאני מדבר על דברי הסיכום הקצרים האלה, מי שמרגיש שאני מדבר בקודים, אז כמובן לכו עכשיו לשמוע את הפרקים הקודמים בפודקאסט. בכל מקרה, יש משפט שאומר שמצווה היא לא נשמה, או כגוף בלא, מצווה לא כוונה, או כגוף בלא נשמה. זאת אומרת שדבר שאני עושה אותו בלי שיש לי את הרגש מאחוריו, אז הוא לא מתרומם למעלה, הוא נשאר כביכול תקוע כאן בעולמות העליונים. אז איך עושים מצווה עם כוונה? בעלתן הביא לנו סדרה שלמה של פרקים, שמצינו אותה בשני פרקים שלמים, המדריך ליצירת רגשות, כל מיני סוגים שונים של אהבה, אהבה כמו בן לאב, אהבה כמו אהבה של רחמים, אהבה של כמה עם הפנים לפנים, אהבה כמו אש, אהבה כמו מים, כל מיני סוגים של אהבה, כמו שדיברנו בהרחבה בפרקים הקודמים. וכאשר הוא מסיים את החטיבה הזאת של המעשה מול כוונה, בעצם הוא חוזר, אחרי שהוא מסביר לנו איך יוצרים רגשות, הוא חוזר חזרה לבאר את המשמעות של העשייה פה בעולם. זאת אומרת, אחרי שהבנו שמעשה וכוונה הם שני קווים מקבילים שצריכים בעצם להיות אצל כל אחד כל הזמן, כרגע בסיום התניה הוא בעצם מביא לנו, מסביר לנו טוב יותר מה שכתוב, נר השם נשמת אדם, שהנשמה של האדם נמשלה כמו נר. נר, אמרנו, מורכב משלושה חלקים. לנר יש את האש, את הפתילה ואת השמן. האש זוהי השכינה. הפתילה זה גוף האדם. והשמן, השמן זה בעצם המעשים הטובים שאדם עושה, שבאמצעות המעשים הטובים הוא גורם שהשכינה תשרה עליו. אז כדי להבין טוב מה זה אומר הנר הזה, מה אומר השראית השכינה, צריך באמת להבין מהי השראית השכינה. מה זה אומר השראית השכינה, מה זה שכינה? מה זה השראת השכינה? אז כדי להבין את כל הדברים האלה, בעל התניא מתחיל בעצם עם אמירה מאוד מאוד כללית, שאומרת, מבשרי אחזה אלוקה. זאת אומרת, שאדם שרוצה להבין עניינים באלוקות, עניינים רוחניים, הדרך הראשונה שהוא יכול להשיג את העניינים הרוחניים האלה, זה כאשר הוא מתבונן בעצמו, מבשרי אחזה אלוקה. זאת אומרת, האדם נקרא עולם קטן, אלוקים יצר את האדם בצורה כזאת שהוא רומז והוא מצביע כביכול על עולמות העליונים, וכמו שהאדם מורכב ובנוי, כך גם העולמות הרוחניים מורכבים ובנויים. אז זה הפירוש של הפסוק, מבשרי אחזה אלוקה, שבעצם אנחנו יכולים להתבונן בעניינים שיש לאדם עצמו ולהבין ענייני אלוקות. אז מה אני יכול להתבונן באדם עצמו? מביא בעל התניא משל מהאדם, מהשראת הנשמה באדם. זאת אומרת, כשנבין איך בעצם מתבצעת ההשפעה של נפש האדם על הגוף שלו, על האיברים הספציפיים שלו, כך נוכל להבין כיצד השכינה, שהיא האלוקות, כיצד היא שורה בעצם בעולמות, שהעולמות הם כמו הגוף לעומת הנשמה, שזה האור האלוקי. אז נתמקד רגע במשל, ותכף נחזור לנמשל. אבל מה המשל אומר? המשל אומר ככה, יש נשמה ויש גוף. זה שני חלקים נפרדים שאדם חי מורכב משניהם, מגוף ונשמה. הרי אדם שהוא חס ושלום מת, אז כל האיברים קיימים, כל הדברים של האדם, הכל נמצא במקום. חסר לו מה? חסר לו נשמה. חסר לו חיות. זאת אומרת, אדם מורכב מגוף ונשמה מחוברים ומאוחדים ביניהם. אבל כל אחד מבין שהנשמה בעצם היא משהו הרבה יותר רוחני ונעלה מאשר הנשמה שמתלבשת בגוף. כלומר, בנשמה יש חלק שהוא לא שייך להתלבש בגוף ולרדת לחיות את הגוף, אלא הוא מעל כל זה. היא מעל כל זה. זאת אומרת, הנשמה עצמה היא ישות רוחנית. ולכן כשהנשמה מסתלקת מהגוף, עוזבת את הגוף, היא בעצם עולה למעלה, ומה שנקרא מתעופפת לה בעולמות הרוחניים, והגוף בעצם נשאר למטה, נשאר ללא חיות. אבל הנשמה עצמה היא בעצם למעלה מהתלבשות בגוף. אז זוהי הדרגה של הנשמה, איך שאומרים, הנשמה לעצמה. הדרגה השנייה היא כבר איך שהנשמה יורדת ומתלבשת בגוף. כלומר, יש חלק בנשמה שהוא שייך להתלבשות, שהוא מתאים בעצם להשראה הזאת בגוף, והוא יורד ומתלבש בגוף. איפה הנשמה נמצאת? בעיקר בגוף. הנשמה מקצת אחד נמצאת בכל הגוף בצורה שווה. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שזה נמצא ביד יותר מאשר ברגל, בלב יותר מאשר בראש וכדומה, אלא הנשמה נמצאת בכל הגוף. אבל לפני שהיא מתלבשת בכל הגוף, היא מתחילה דבר ראשון במוח. המוח הוא הכלי הכי מרכזי של האדם, ששם הנשמה נמצאת, ואם משהו נפגם במוח, אז זה משפיע ישירות על כל הגוף. כלומר, כל האיברים מקבלים את החיות שלהם מהמוח, שהמוח הוא בעצם הראש, למה הוא נקרא ראש? כי הוא מפקד על כל האיברים של הגוף, על כל התכונות של האדם, והוא שולח את הפקודות לכל איבר ואיבר, מה תפקידו בכוח ומה הוא צריך לעשות. האופן שבו הוא שולח את הפקודות, זה לא אופן כזה שהוא צריך עכשיו להתחנן שהאיברים יסורו למשמעתו, אלא עצם השליחה של הפקודה כבר גורמת לאיבר לנוע בדיוק לפי הרצון של המוח. כשאדם רוצה להזיז את היד, הוא לא חושב איך אני מוזיז את היד. היד פשוט זזה. כשאדם רוצה לצייר, המוח שלו נותן, משדר פקודות ליד פשוט לצייר. וכן עם ריצה ברגליים ושאר האיברים שכל אחד עושה את תפקידם בדיוק כמו שהמוח מצפה מהם ופוקד עליהם. אז זאת אומרת שהנשמה לפני שהיא עוברת לכל הגוף, היא עוברת דרך איזשהו טרנספורמטור, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שזה המוח. המוח תפקידו להיות הממוצע בין הנשמה עצמה לבין שאר האיברים. עכשיו, אפשר לומר, יבוא כלב ויגידו, אולי הנשמה מגיעה ישירות לרגל. היא לא עוברת דרך המוח. היא, כמו שאמרתי קודם, היא נמצאת בכל הגוף בשווה. היא לא צריכה את הטרנספורמטור הזה, היא נמצאת ביד כמו שהיא נמצאת ברגל, וכל איבר ואיבר מקבל ישירות מהנשמה את החיות שלו. אחת מההוכחות שהמוח הוא בעצם הטרנספורמטור של הנשמה לגוף, זה שכל הרגשה, כל דבר שאדם, שקורה עם האדם, בכל מקום ומקום בגוף, הוא מרגיש את זה במוח. זאת אומרת, כשיש לי פצע ביד, אז איפה אני מרגיש את זה? לא כואב לי באצבע, כואב לי במוח. זאת אומרת, הראש מרגיש את האצבע, כאילו עכשיו היא כואבת לי. זאת אומרת, אני לא מרגיש את האצבע כאצבע כדבר נפרד, אני מרגיש את המוח. זו הוכחה שמביא בעל התניא לכך, שבעצם הנשמה נמצאת במוח. בעצם הנשמה משדרת מהמוח לכל האיברים את התכונות הפרטיות שלהם, אבל הם חוזרים חזרה גם אחר כך למוח. ולכן כשקורה לי משהו, נתלש לי ציפור, אני מקבל איזשהו קביעה, אז מי מרגיש את הכאב? לא היד. לכן רואים, יש אנשים שחס שלום יש להם יד משותקת. זאת אומרת שהיד היא איבדה איזשהו קשר למוח, והיא לא עובדת חס ושלום. אז פתאום אנחנו רואים שהוא יכול להכניס את היד במים רותחים, זה לא שורף לו. אם היינו אומרים שהנשמה נמצאת ביד עצמה, אז היד עצמה הייתה צריכה לחוש את הכאב הזה. אבל היד לא חשה את הכאב. היד משדרת את הפקודות למוח, ומשם היא מקבלת את הדבר הזה. מצד שני, האיברים באמת יש להם כוחות פרטיים. זאת אומרת, אינה דומה הנשמה כמו שהיא עוברת מהמוח לאיברים, לבין איך שהיא מתלבשת באיברים. וכאן אנחנו כבר מדברים על דרגה שלישית בהתלבשות של הנשמה בתוך הגוף, והיא כל איבר ואיבר מקבל את כוחו הפרטי. זאת אומרת, כוח הציור נמצא דווקא ביד ולא ברגל. כוח ההליכה דווקא ברגל, מחשבה בראש, הרגשות בלב, וכן הלאה, וכלי המעשה וכו' וכו'. לכל דבר ודבר יש את התפקיד הספציפי שלו, הוא מקבל אותו באמצעות המוח, אבל חשוב להבין שהמוח, יש בעצם שני חלקים בהשפעה של בקשר בין הנשמה לבין האיברים. חלק הראשון זה קשר כללי. המוח משדר את החיות הכללית לאיברים, אבל מצד שני המוח גם נותן להם את החיות הפרטית שלהם. כלומר, מה מגיע ליד באופן ספציפי, מה מגיע לרגל באופן ספציפי. וכך בעצם אנחנו מקבלים דרגה שלישית בהתלבשות של הנשמה. כלומר, אם במוח הנשמה הייתה צריכה לרדת מהדרגה הרוחנית הגבוהה שלה כדי להתלבש בתוך הגוף הגשמי, הרי שכשהנשמה יורדת מהמוח לאיברים הפרטיים, אז הירידה היא עוד יותר נמוכה. זאת אומרת, היא לא רק יורדת בשביל להיכנס לגוף, אלא יורדת כדי להחיות כוחות פרטיים של כל איבר ואיבר לפי התכונה הספציפית שלו. אז זה כבר דרגה שלישית של ירידה, זאת אומרת, זה יותר נכון דרגה שנייה של ירידה, אבל דרגה שלישית בנשמה, הנשמה איך שהיא מתלבשת בכוחות הפרטיים. אבל חשוב לזכור שכל ההשפעה, גם ההשפעה של הכוחות הפרטיים, כולם עוברים בעצם דרך המוח. התכונות הפרטיות איך שהגוף מתנהג בצורה עצמאית, זה הכל מתחיל בעצם מהמוח. עכשיו, עוד הדגשה, לפני שהם מתקדמים, הנפש עצמה אף פעם לא מתגלית בתוך הגוף. למה לא? היות שהנפש היא ישות רוחנית מופשטת, אם היא תתגלה בצורה מושלמת בגוף, אז הגוף הוא לא יכול להיות כלי לאור של הנפש. אנחנו רואים שכשאדם מתחבר יותר מדי לנפש שלו, אז לפעמים הנשמה יוצאת מהגוף. למה? כי זה נקרא בשפה החסידית, ואני חושב שגם דיברנו על זה בעבר, זה נקרא כלות הנפש. כלות הנפש זה אומר שאדם מתעלה, מתרומם, אבל הוא פתאום שוכח מהגוף, הנשמה מתנתקת מהגוף. למה היא מתנתקת? בגלל שהגוף לא יכול להכיל עוצמות כאלה. כשאדם שומע מוזיקה טובה, זה מרומם אותו. למה הוא מרגיש שזה מרומם אותו? כי זה מחבר אותו לנשמה, וזה מרומם ומעלה, הוא מרגיש עוד שנייה הנשמה יוצאת. ולכן הוא צריך לעצור את עצמו, צריך לעשות איזה פעולה גשמית שתחזיר אותו חזרה לעולם. אז ככה גם הנשמה עצמה לא באמת יכולה להתגלות בגוף. אם היא תתגלה, היא תשבור את הגוף. לכן היא חייבת את המעבר, את הטרנספורמציה של המוח, ודרך המוח היא תתקדם לשאר האיברים. עד כאן המשל. זאת אומרת, מה למדנו במשל? במשל למדנו שהנפש שמחיה את הגוף יש בה שלושה חלקים. החלק הראשון זה הנפש עצמה, שלא מתבטאת בגוף. החלק השני זה המוח, שבמוח עיקר השראת הנשמה באדם. ומהמוח יש לנו חלק שלישי שמתפשט לכל האיברים, שכל איבר ואיבר מקבל את הכוח הפרטי שלו. מגיע בעל התנא ואומר, מה הנמשל? אמרנו, מבשרי חזה אלוקה. אנחנו מסתכלים על התכונות של האדם ויכולים להבין איך התכונות של האלוקות. בעולמות הרוחניים זה גם עובד בצורה כזאת. יש שלוש דרגות. דרגה הראשונה זה עצמותו ומהותו של אלוקים. זאת אומרת, האלוקות בעצמה, שהיא מופשטת, היא למעלה מהתלבשות במשהו, היא לא שייכת לעולמות, היא לא מוגדרת בשום הגדרה. זה משהו שאי אפשר באמת לתאר אותו, ואדם שחושב שהוא מבין מה זה, אז אומרים לו, אתה כנראה שלא הבנת מה זה, לכן אתה חושב שאתה מבין מה זה. זו דרגה שהיא למעלה מהתלבשות. אחר כך מגיעה הדרגה השנייה, שהיא השכינה. למה נקראת שכינה? תכף נדבר. אבל השכינה, תפקידה היא להיות שוכנת ומתלבשת. זאת אומרת, היא הממוצע בין האור שלא שייך להתלבשות בכלל, בין האור שלא שייך להתגלות בכלל, לבין הנבראים. נבראים, עולמות, נשמות, מלאכים, מה שזה לא יהיה, הוא צריך את המוח כדי לקבל את ההשפעה של האור האלוקי. וזה הממוצע כביכול, הדרגה הממוצעת, כמו שיש את המוח שבראש, כך יש את הדרגה הממוצעת שבעולמות, שהיא מקבלת, שיש לה את היכולת להכיל אור כזה נעלה, זה דרגה שהיא חייבת להיות דרגה מאוד מאוד גבוהה, ומאוד מאוד מחוברת, בגלל שהיא באמת כלי לזה. כמו המוח, למה השכינה שורה דווקא במוח? כי המוח הוא כלי לאור הנשמה. זה החלק הכי עדין בגוף האדם, יש לו הכי הרבה את היכולת להכיל אור רוחני. כך גם בעולמות הרוחניים יש דרגות מסוימות, שתכף נלמד עליהן, שהם הכלים היחידים להכיל אור כזה נעלה, ולהוביל אותו לעולמות נמוכים יותר. ואחר כך כמובן יש לנו את הדרגה השלישית, שזה האור הפרטי שכל עולם ועולם מקבל. למשל, כמו שכבר דיברנו באחד הפרקים הקודמים, אינו דומה האור שמאיר בעולם הבריאה לאור שמאיר בעולם היצירה. עולם הבריאה הוא נקרא עולם השכל, שם בעיקר מתגלה יותר ההבנה האלוקית, הנעלית האינסופית. עולם היצירה זה עולם הרגש, שם מתבטא אהבת השם, יראת השם וכו' וכו'. עולם העשייה, עיקרו זה מעשה, זה לא רגש ולא שכל. זאת אומרת, כל עולם יש לו את התכונות שלו, ועד שאנחנו מדברים גם לעולם שלנו. העולם שלנו זה עולם מלשון העלם והסתר, שהוא הכי מסתיר על האלוקות. אדם שחי בעולם לא חש את האלוקות ביום יום, לא רואה את הדברים לנגד עיניו. ולכן, העלם והסתר פה הוא הכי גדול. אבל כל הדברים האלה, מאיפה מקבלים, זה אור פרטי. קראנו לזה גם באחד המפגשים הקודמים, ממלא כל עלמין. מהפרק הקודם דיברנו על ממלא וסובב. אור הממלא כל עלמין זה אור שמותאם לפי כוונת לפי כוונת הבריאה באותו עולם שצריך להיות. אור הסובב זה אור שלא מתלבש. בכל מקרה, הדרגה הזאת היא נקראת שכינה. אז מה זה שכינה? בוא נדבר רגע על השכינה. שכינה היא נקראת שכינה מלשון ששוכנת ומתלבשת. זאת אומרת, לא מדובר על דרגה ספציפית. הרבה פעמים אנשים אומרים, השראת השכינה בעולם, השראת השכינה במשכן, השראת השכינה. אנחנו נפגשים הרבה בתורה במושג השראת השכינה. כן, אנחנו מכירים, כולם מכירים את הפסוק, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. שכנתי. אז מה זה אותה דרגת השכינה? מסתבר שזה לא דרגה ספציפית אלא זה יכולת שנמצאת בכל מיני דרגות, שהמשותף לכולם, שכל אחד נקרא באופן יחסי בשם שכינה. כלומר, אם אנחנו ניקח רמות שונות של עולמות בעולמות הרוחניים, אנחנו בעצם, כל דרגה שהיא אחראית על ההשראה של האור האלוקי, על הטרנספורמציה של האור האלוקי לעולם הספציפי שלו, היא תיקרא שכינה. למשל, אם אנחנו נמצאים בעולמות הרוחניים שמורכבים מעשרת הספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות, כל גם שאר ספירות השכל, ספירת המלכות היא תיקרא בדרך כלל ספירה, היא תיקרא השכינה. למה? כי מבין כל הספירות, נגיד ספירת החסד, עניין ההשפעה, גבורה, עניין הצמצום וכו' וכו', ספירת המלכות עניינה להמשיך, להשכין את האור הגדול הזה שאותו תפסנו בספירות הקודמות לעולם הבא. כלומר, המעבר בין עולם האצילות למשל לעולם הבריאה הוא נעשה באמצעות ספירת המלכות. מלכות שעולם האצילות היא משפיעה את האור לחוכמה של עולם הבריאה. וכן לפני עולם האצילות או לפני הצמצום, כתוב שראשית ההתגלות של האור אינסוף של הקדוש ברוך הוא כבר נקרא שכינה. זאת אומרת, זה כבר לא מלכות של עולם האצילות שהיא דרגה נמוכה מאוד, לעומת ראשית ההתגלות של אור אינסוף. כי ראשית ההתגלות זה נקודה ראשיתית הראשונה. אבל למה היא נקראת שכינה? בגלל שהנקודה הראשונה ששייכת להתלבש ולרדת לנבראים, בכלל להוות נבראים, לחשוב על נבראים וכו' וכו', אז היא תיקרא שכינה. לכן השכינה תמיד נמצאת בכל מקום לפי עניינו. הרבי מלובביץ' באחד מהמאמרים שלו דן, איפה נמצאת עיקר השכינה. זאת אומרת, האם עיקר השכינה נמצא בעולמות העליונים או נמצא בעולמות התחתונים? אבל הוא הולך ומפרט שם בכל מקום, בכל עולם ועולם, איך נמצא את השכינה בעולם שלו. גם בעולם פרטי, יכול להיות שבין דרגה לדרגה גם נמצא את השכינה. כלומר, בין חסד לגבורה, אז צריך להיות מעבר, שההשפעה של ספירת החסד תשפיע על ספירת הגבורה, אז חייב להיות שם איזשהו מעבר. המעבר שם יהיה גם שכינה. אני מסכם את מה שלמדנו עד כה. שכינה זה לא רק מקום ספציפי בעולמות העליונים, השכינה זה הדרגה שבכל עולם ועולם ששייכת, שמצד אחד היא כלי לאור שמעליה, ומצד שני היא יכולה להשפיע את האור תחתיה. אוקיי, אז איפה, אז איך היא פועלת אותה שכינה? אז היא לא פועלת באוויר, גם המוח של האדם, המוח הוא כלי לקבל את השכינה, המוח הוא כלי לקבל את הנשמה. והנשמה היא מהירה באמצעות המוח, היא מהירה בכל הגוף, אבל היא מתחילה קודם כל במוח. זאת אומרת, יש איזשהו מרחב למוח, ששם הוא מתחיל והוא מתהווה ומתפתח, ואז הוא משפיע לכל שאר האיברים. אז מהו המוח? המוח בעצם זה כוחות השכל, חוכמה, בינה ודעת. אז השכינה שבכל עולם ועולם, אני חוזר לנמשל רגע, השכינה שבכל עולם ועולם היא קודם כל מתפתחת בעולם השכל של עולם שתחתיה. או אם נגדיר את זה בגדרה יותר מדויקת, היא תהיה מושפעת בעיקר של העולם שמתחתיה. למשל, אני אתן דוגמה בשביל להבין את זה אולי טיפה יותר טוב. המלכות של עולם האצילות, ספירת המלכות של עולם האצילות, היא מתלבשת בבריאה. איפה היא מתלבשת בבריאה? במוח של עולם הבריאה. איפה נמצא המוח של עולם הבריאה? הספירות, חוכמה, בינה ודעת, שהן הספירות של השכל של עולם הבריאה. עכשיו, היות שעולם הבריאה מבטא את השכל האלוקי, אמרנו עולם השכל, לכן זה מתגלה שם בעיקר, ומשם היא משפיעה לכל אותו עולם שנקרא עולם הבריאה, כולו מושפע מהשכל של עולם הבריאה. אם נלך למלכות של עולם הבריאה, אז מלכות של עולם הבריאה היא מקבלת את האור של כל עולם הבריאה, של עולם השכל, ובעצם מבצעת לו טרנספורמציה לעולם שמתחתיו, שמה העולם שמתחתיו? עולם היצירה. זאת אומרת, מצד אחד, מלכות של בריאה היא שייכת לעולם הבריאה. היא מקבלת את האורות של עולם הבריאה, והיא מקבלת ישירות גם ממלכות של אצילות, בגלל שהיא גם שכינה. אז המיוחד שבשכינה זה שיוכל להמשיך את אותו אור שקיבלנו מהעולם הקודם, להמשיך אותו גם הלאה. אז בעצם המלכות של עולם הבריאה, מקבלת מהשכל של עולם הבריאה, היא ממשיכה לשכל של עולם היצירה. אבל בעולם היצירה זה לא נשאר רק בשכל, בגלל שעולם היצירה זה עולם הרגש. אז מהמוח של עולם היצירה, היא משפיעה לרגש של עולם היצירה, ומשם היא מתפשטת לכל אותו עולם. וכך, מעולם לעולם, כל, שכל מלכות, כל ספירת מלכות של אותו עולם תהיה המקבלת מכל הספירות, שהיא מקבלת מהמלכות שלפניה. בעצם אם אנחנו נעשה שהוא חשבון פשוט, אנחנו נראה שבעצם מלכות של עולם העשייה, שגם היא גם מלכות נמוכה וקטנה, היא בעצם מקבלת מהמלכות של עולם היצירה, מהמלכות של עולם הבריאה, מהמלכות של עולם האצילות, ומראשית ההתגלות של אור אינסוף. כלומר, שמספירת המלכות הכי הכי נמוכה נמצא בעצם האור אינסוף עצמו. רק מה? שהוא מתגלה בכל עולם בצורה שונה, אבל עצם האור נמצא בכל מקום בצורה שווה. אז זה בעצם הנקודה של השראת השכינה. דיברנו מה זה שכינה ואיך היא שורה. עכשיו, מכל זה אנחנו יכולים בעצם להשליך לנושא שלנו. זאת אומרת, דיברנו על מהי השראת השכינה ואיך האדם יכול להבין מזה משהו. אז בוא נראה איך זה בעצם מדבר לנו בצורה תכליתית, בצורה של תכלס. בזמן שבית המקדש היה קיים, אז היכן הייתה השראת השכינה בעולם? במוח של העולם. איפה נמצא המוח של העולם מבחינת היהדות? בקודש הקודשים. זאת אומרת, יש מקום אחד בעולם שהוא כלי להשראת השכינה בפועל, בעצם לכל הסדר השתלשלות שתיארנו קודם, שמלכות האצילות, למלכות הבריאה, למלכות היצירה, למלכות העשייה, עד לעולם העשייה הגשמי. איפה זה פועל? איפה זה מגיע? זה מגיע דווקא לקודש הקודשים, שהוא מקום של כלי להשראת השכינה. אני רוצה להגיד על זה שתי מילים. קודש הקודשים, מה שמיוחד בו, זה שהאור האלוקי שהאיר בו, היה האור הכי גבוה שנבראים יכולים להשיג, אם בכלל, או האמת היא שנבראים לא יכולים להשיג את זה, והוא התגלה רק בקודש הקודשים. אחד מה... מה היה בקודש הקודשים בית המקדש? בעצם קודש הקודשים היה המקום של לוחות הברית. לוחות הברית היו בעצם המקום שבו אלוקים, האבן, שאלוקים בעצמו חרט עליה אותיות. כל כתוב שהלוחות מעשה אלוקים מהמה, והמכתב, מכתב אלוקים חרוט על הלוחות. כלומר, יש פה אבן שהיא לא אבן גשמית רגילה, אלא היא אבן אלוקית. והכתב שכתוב עליה הוא כתב אלוקי שחרוט על הלוחות ונמצא בלוחות, ולכן כשהוא היה בית קודש הקודשים, הוא בעצם היה ההשראה של השכינה בתוך המקום הזה. עד כדי כך שאחד הניסים המיוחדים שהיו בקודש הקודשים, היה שזה נקרא מקום הארון אינו מן המידה. כלומר, שהיה, אם היו מודדים את קודש הקודשים, היה לו מידה מאוד מסוימת. אני חושב 25 שמה. והארון, ארון הברית, איפה שהיו הלוחות מונחות, אז שם, אז הוא גם תפס מקום. אז אם הם מודדים אותו באופן פרטי, הוא גם תפס את השניים וחצי מטר שלו. אז היו מודדים מקיר לקיר, היו מוצאים את ה-25 שמה, מודדים את הארון, היו מוצאים את ה-5 שמה שלו, אבל מצד שני, כשהיו מודדים מהצד של הארון, לכל צד של הקיר, היו מגלים שכאילו הארון לא תופס מקום. אז מצד אחד הוא תפס מקום, מצד שני הוא לא תפס מקום. לתפוס מקום ולא לתפוס מקום ביחד זה נס. זה לא דבר שיכול להתקיים. ולא רק שזה נס, זה נקרא, זה נס שמגיע מדרגה כזאת שנקראת נמנע הנמנעות. כלומר, זה לא דבר שהוא בכלל מעשי ואפשרי להבין אותו, איך דבר יכול לתפוס מקום ולא לתפוס מקום בבת אחת. כלומר, זה לא שהוא תפס מקום ופתאום הוא הפסיק לתפוס מקום. לא, הוא תופס מקום ולא תופס מקום בבת אחת. ודבר כזה יכול להגיע רק מהאור האלוקי האינסופי של הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו יודעים שמה זה, מה זה בלי גבול? איך אפשר לתאר דבר שהוא בלי גבול? אי אפשר לתאר אותו. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו גם יכולים להבין אותם, ויש דברים שאנחנו גם לא יכולים להבין אותם. למשל, כשאני אומר לך, אתה יודע מה ראיתי אתמול? ראיתי גמל מעופף. טוב, תראה, אני לא מאמין שיכול להיות דבר כזה, אבל אם אתה אומר שראית, אני לא אתווכח איתך, כי אני יכול לדמיין איך נראה גמל מעופף, או ראיתי פיל מעופף, כל אחד משהו רואה. אבל אם אני אבוא לבן אדם ונגיד לו, תשמע, אתה יודע מה ראיתי היום? ראיתי היום משולש שהוא מרובע, שהוא עגול, והוא הולך ויושב, והכל ביחד. אז אתה אומר לו, רגע, אדוני, עכשיו אתה ממש לקחת חומר מיוחד, כי להבין איך גמל אף, אני יכול להבין איך דמיינת את זה, אבל אני לא יכול להבין איך דמיינת הגול שהוא גם מרובע. ולא הגול בתוך מרובע או משולש בתוך מרובע, אלא הגול שהוא גם מרובע וגם משולש בבת אחת, אי אפשר לדמיין את זה. למה אי אפשר לדמיין את זה? כי זה לא נמצא בהגדרות של השכל שלי, זה לא נמצא בהגדרות של השכל שלי, ואין לי שום יכולת ואפשרות לדמיין את זה. ולכן, אבל מצד שני, אלוקים שהוא אינסופי ובלתי מוגבל והוא כל יכול, הוא יכול להיות גם עגול, גם מרובע, גם משולש, הוא יכול לעשות כל הדברים האלה בבת אחת. כל מה שלא הגיוני בעיניים שלנו, זה בכלל לא תופס מקום אם זה הגיוני או לא הגיוני כשמדברים על אלוקים. אלוקים הוא למעלה מהיגיון, הוא למעלה מהגדרות בכלל, למעלה מהבנה וכו' וכו'. עכשיו, הדרגה הזאת היא זאת שהתבטאה בקודש הקודשים. מצד אחד יש ארון שתופס מקום, מצד שני מקום הארון אינו מן המידה. וזה למה? בגלל ששם היו הלוחות, אותם לוחות אלוקיים שהיו מעשה אלוקיים ומכתב אלוקיים, אז זה העיר בקודש הקודשים. זאת אומרת, בקודש הקודשים העיר אותה דרגה שהיא נקראת שכינה, היא שכנה והיא התלבשה בקודש הקודשים. אבל כשנחרב את המקדש, לצערנו הרב, אז קרה דבר מעניין ומוזר. זאת אומרת, מצד אחד, אין יותר קודש הקודשים. אז אם אין קודש הקודשים, אז מה קורה לעולם? איך העולם מתקיים בעצם? אם הקודש הקודשים הוא המוח של העולם, כמו אמרנו שמו הנשמה, מתלבשת במוח ודרכה היא משפיעה לכל הגוף, אז אם השכינה מתלבשת במקדש ובאמצעותה לכל העולם, אז מה קורה כשאין מקדש? המקדש חרב, אז איפה השפעת לאן אל מה הנשמה? חייבים לומר שנקודת היסוד של קודש הקודשים של המוח לא הלכה מהעולם, היא עדיין נמצאת בעולם. על זה אומרים חכמים, שמיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע עמוד של הלכה. זאת אומרת שבתורה, אלוקים בעצם באמצעות, יותר נכון, אחרי חורבן בית המקדש, השכינה, עיקר השעת השכינה עבר ממקום פיזי גשמי שהוא בית המקדש, אל מקום רוחני שהוא התורה. והתורה, בכל מקום, בכל מצב שאדם נמצא, והוא לומד תורה, הוא בעצם מתחבר עם האור אינסוף של הקדוש ברוך הוא. ולכן אין לו לקדוש ברוך הוא אלא ארבע עמות של הלכה. עכשיו שואלים למה דווקא הלכה? למה לא ארבע עמות של גמרא, ארבע עמות של מוסר? למה דווקא הלכה? כי הלכה זה החלק המעשי בתורה. החלק שבו האדם צריך לדעת איך אני מקיים את הרצון של אלוקים בצורה מעשית. וזוהי ההלכה. הייחודיות של ההלכה, כתוב שכל עולם ועולם יש לו את התורה כפי ששייך לעולם שלו. יש לנו את התורה כפי שייכת לעולם הבריאה, התורה כפי שייכת לעולם היצירה. אז כל עולם ועולם יש לו את התורה כפי ששייכת לו. אבל עולם ההלכה, שהוא כביכול, הוא נמצא בעולם העשייה הפיזי, זה משהו ש... מה זה הלכה? הלכה זה לא פלפולים, הלכה זה לא דברי מוסר ואגדות. הלכה זה מה צריך לעשות בפועל. לפעמים זה גם נראה חלק הכי משעמם, כי אין פה פילוסופיה ודברים כאילו יותר מדי, זה מה צריך לעשות. מצד שני, דווקא שם אלוקים נמצא. למה? כי בפילוסופיות אתה יכול לתפוס אותי, אבל אתה יכול גם לתפוס את עצמך. אבל בתכלס, בהלכה, אתה תופס את מה שאלוקים רוצה שתעשה. והרצון שאלוקים נמצא בעולם ההלכה, ולכן ההשראה של השכינה, שהיא בעצם סוג של תחליף לקודש הקודשים, אז היא עברה ארבע עמות של הלכה. עכשיו, האמירה הזאת, אם האמירה הזאת בעל התניה בעצם מסיים את ספר התניה, כי הוא רוצה להעביר לנו מסר מאוד מאוד מיוחד. הוא אומר ככה, למה אנחנו צריכים לדעת את כל ההשתלשלות הזאת? של המלכות, מלכות הצילות, של יצירה, וכל הבלגן הזה שדיברנו עד עכשיו, למה זה חשוב לדעת? כי היכולת של האדם לדעת את התהליך של השראת השכינה בעולם, מקנה לו את האפשרות להתחבר. אדם, שהוא אדם מוגבל, שנמצא בעולם, ויש לו נפש בעמית, הוא לא צדיק שמתעופף לו בדרגות אהבה שונות. הוא חי את העולם ומתמודד עם העולם, ולפעמים קל לו, לפעמים קשה לו. הוא לא עובר את העולם על מי מנוחות, אלא הוא עובר במלחמות. הוא יכול להגיד לעצמו, מה אני עושה כאן? אין לי באמת שום יכולת להגיע לדרגות רוחניות גבוהות. מגיע בעל התניא ואומר לו, אדוני היקר, כל הדרגות הגבוהות, אתה יודע איך מתחברים לאלוקים? מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע עמות של הלכה. כשאתה לומד הלכה, כשאתה מקיים את ההלכה, אתה בעצם מתחבר לאותה דרגת שכינה אינסופית שהיא ראשית ההתגלות של האור אינסוף. זאת אומרת, מה שפעם רק הכהן הגדול יכל לעשות בקודש הקודשים, או צדיקים גדולים שלא יודע מה מצליחים להשיג, אדם באמצעות לימוד תורה, באמצעות קיום מעשה של הלכה, הוא יכול לחוות ולהגיע ולתפוס את העניין. אולי הוא לא יכול לחוש את זה ברמה, דיברנו באחד המפגשים, מה זה גילוי אלוקות? שלפעמים אנחנו מרגישים שגילוי אלוקות זה איזושהי תחושה אילאית, זה הרגשה רוחנית. לא, גילוי אלוקות זה שעושים את מה שנכון ומתחברים. החיבור הזה הוא גילוי אלוקות. כמה הרגשתי, כמה לא הרגשתי, זה כבר עניין אחר. זה כבר משהו אחר. גילוי אלוקות זה כשאדם מתחבר. ולכן כתוב, נר השם נשמת אדם. מה זה נר השם נשמת אדם? איך הנשמה יכולה להתגלות, איך השכינה יכולה להתגלות בנשמה, זה דווקא על ידי האש. מה זה האש? היא שורפת את הפתילה. מצד אחד הפתילה נשרפת, מצד שני היא לא נשרפת כי יש לה את השמן שמחזיק אותה. השמן זה המעשים הטובים. זאת אומרת, מצד אחד אדם צריך לדעת, כשאני שורף את עצמי, שורפת מה זה את עצמי? את הנפש הבעמית, את התאוות, את הדברים השליליים שיש בתוכי, ומגלה רק את הדברים החיוביים, אני בעצם מגלה את הנשמה שלי, אני מגלה את הנר השם נשמת אדם שבתוכי. והכיליון הזה שהאש פועלת בפתילה הגשמית, זה הכיליון שהאדם צריך לחלות את עצמו, כלומר לבטל את עצמו, לבטל את האגו שלו, את המציאות שלו הפרטית, ובאמצעות זה הוא יוכל להתחבר לאור האלוקי. עכשיו, אז אם אני שואל את עצמי, אז מה בעל התניא רוצה בסיום התניא, ומה הוא רוצה בעצם בספר התניא כולו? השורה התחתונה היא, גם אדם שיש לו נפש בעמית, שמתמודד, שנלחם, יכול להתחבר לאור האינסופי של אלוקים באמצעות המצוות, באמצעות המעשים הטובים, באמצעות ההתגברות, באמצעות כל הצלחה קטנה שהוא מצליח, הוא מתחבר אל האינסוף. וזה בעצם נקודת התמצית של ספר התניא, הדברים הכי נעלים, מושגים על ידי האנשים הכי רגילים, על ידי עבודה אמיתית, פנימית ועקבית. בדברים האלה בעל התניא מסיים את הספר, ואיך אומרים, כל סיום הוא גם התחלה חדשה, כי כשמסיים ללמוד את ספר התניא, מבינים שאנחנו לא באמת מבינים את ספר התניא. פעם אמר רבי הרש"ב, שההבנה שלנו בספר התניא היא כמו שעז מבינה בירח. עכשיו, עז, האם עז מבינה בירח? היא לא מבינה, גם אדם בקושי מבין בירח, אז על עז אי אפשר להגיד שהיא מבינה בירח. אלא מה? שכשאדם לומד ספר התניא, לפעמים אתה בטוח, אני הבנתי משהו, אני התקדמתי. נכון, התקדמנו הרבה, אבל התקדמנו לרמה כזאת שאנחנו מבינים שיש לנו עוד הרבה מה להתקדם. האות האחרונה, יש איזה רמז יפה, ספר התניא מתחיל באות תף, תניא בסוף פרק ג' דנידה, והיא מסתיימת באות א', כמו שכתוב במקום אחר, כתוב שם בראשי תיבות א'. אז אומרים ככה, אדם שמתחיל את ספר התניא הוא בטוח שהוא מלא וגדוש, הוא כבר הגיע לאות תף, הוא יודע את כל התורה כולה, הוא כבר יודע את מקומו בעולם, הכל בסדר. כשהוא מגיע לסוף ספר התניא, אומרים לו, אתה יודע מה, אתה עדיין לא באלף. עכשיו הגעת לאלף, עכשיו אתה יכול להתחיל לעבוד. אז אני אומר, גם על הפודקאסט שלנו, אמנם מצד אחד הגענו לסיום של ספר התניא, אבל זה מרגיש, כמו כל פעם שלומדים את ספר התניא, זה מרגיש שאתה מגיע לסוף, אתה מבין שעדיין לא התחלת. עדיין לא התחלת, צריך ללמוד את ספר התניא עוד פעם ועוד פעם, לכן יש מסלול לימוד יומי, יש מסלול שהוא לא דווקא יומי, אפשר ללמוד את התניא לפי הסדר, בלי קשר למסלול יומי או לא יומי. הרעיון הוא שהתניא נועד לתת לכל אחד ואחד את האפשרות להבין שגם אני כאדם נורמלי, כאדם רגיל, יכול לעבוד את השם בצורה הכי גבוהה שאני יכול. לא לחפש דרגות אחרות, לא לחפש דברים אחרים, חוויות אחרות, אלא לראות איך אני מממש את עצמי בצורה הכי טובה שלי, מתוך שמחה, מתוך כוונה, מתוך רגש, מתוך עשייה, ואני חדור כל כולי במודעות יהודית אינסופית שאומרת, בשביל מה אני נמצא כאן בעולם? מה אנחנו עושים כאן? כשאדם צריך לשאול את עצמו מה אני עושה כאן, זה שאלה שאמורה ללוות אותו כל הזמן. נסיים בסיפור מפורסם, שבעל התניא היה במאסר, שמו אותו פעם בכלא על זה שהוא הפיץ חסידות, אז שואלו אותו הרבה שאלות, פעם היה שם איזה שר חשוב, שהוא נהנה מהחוכמה של בעל התניא, של רבי שניאור זלמן, והוא שאל, מה אלה? ואמר לו, יש לי שאלה בתנך, מה השאלה? בספר בראשית, כתוב שאדם הראשון, אחרי חטא צדת, אלוקים בא לגן, ואומר לו, ויאמר לו אלוקים, אייקה. אז הוא אומר, למה צריך לשאול אותו אייקה? מה, אלוקים לא יודע איפה הוא נמצא? אלוקים יודע הכל. אומר לו בעל התניא, מה שכתוב ברש"י? אומר לו, כתוב שהוא רצה להיכנס איתו בדברים, לפתוח בשיחה, אז הוא שאל אותו אייקה. אמר לו, השר, מה שרש"י כותב, גם אני יודע. מעניין אותי מה אתה בעל התניה, מה אתה אומר על הפסוק הזה. בעל התניה אמר לאותו שר, כשאדם מגיע לגיל מסוים, וכאן הוא נקב את הגיל המדויק שלו, אדם צריך לשאול את עצמו אייקה. אדם בכל, מה זה אייקה? היכן אני נמצא בעולמי? איפה אני נמצא? אדם יכול לעבור חיים שלמים, אבל הוא לא מבין איפה הוא נמצא. מה אתה עושה כאן? בשביל מה אני פה? אייקה, זו שאלה שמלווה את האדם בכל רגע ורגע. איפה אני נמצא? האם אני עושה את מה שנכון לי? האם אני עושה את מה שמתאים לי? האם אני עובד לפי היכולות שלי? האם אני אף על עצמי סתם? האם אני באמת, באמת מממש את עצמי, את הפוטנציאל הכי נעלה שגלום בתוכי? עם השאלה הזאת צריך ללכת לישון בלילה, עם השאלה הזאת צריך לקום, עם השאלה הזאת צריך לגמור ללמוד את ספר התניא, ועם השאלה הזאת צריך להתחיל ללמוד מחדש. אז אני רוצה לאחל לכולנו, לכל מי שהצליח להגיע עד לכאן בפודקאסט, שתמיד נשאל את עצמנו אייקה, שתמיד ננסה להבין יותר, שתמיד נתרומם יותר, שנבין שזה תלוי בנו, ושנבין שיש לנו את היכולת לזה. אז שיהיה לכולנו בהצלחה רבה ומופלגה, שנצליח לעבוד על עצמנו בכל רגע ורגע. בשורות טובות.
מאזינים לרדיו אורנים, 103.6 FM, תחנת הרדיו של מכללת אורנים. חפשו אותנו באינטרנט, רדיו אורנים.